שלום וברכה, בוקר טוב, אנחנו בשאלות. שואל יוחנן, שלום הרב, לא הבנתי איך כל דבר שהשכל מחייב הוא מדאורייתא. אז כל דבר שהשכל מחייב יש ספק צריך להחמיר, וברכות שזה מסברה, וכל דיני דרבנן, וסתם דברים. מה הגדר פה? תודה רבה. אז קודם כל, זה לא אני אומר, זה הגאונים אומרים. שתיים, אני גם אמרתי שזה נאמר בדיני ממונות לפי חלק מהדעות, וגם אם זה לא נאמר רק בדיני ממונות, הכוונה לגבי עניין בכללו. כלומר, כיבוד אב ואם למשל, אף על פי שהוא לא בתוך שבע מצוות בני נוח, אומר רב ניסים גאון וגם רב נוסד הגאון, הם הגויים מחויבים בזה, כי השכל מחייב, וזה כמו דאורייתא. האם על זה יאמר ספק להחמיר? לא, לאו דווקא, כי מה שספק דאורייתא לחומרה, זה מחלוקת בין הרשב"א לבין הרמב״ם, האם זה מדרבנן או מדאורייתא. אז יכול להיות שבדברים שהם מכוח הסברה, לא חייבו חכמים שיהיה ספקם לחומרה. שואל יעקב, שלום הרב, לגבי הפסוק על התורה והמצווה, למה רש"י מציין שמצווה לקרוא בתורה דווקא בתלמוד ולא פה בפסוקים כשלומדים התורה עצמה? כי שמה הגמרא מסבירה תורה זה מקרא, ואז רש"י צריך להסביר למה התורה נקראת מקרא. זה בתלמוד, פה לא כתוב שתורה זה מקרא, ולכן רש"י לא היה צריך לפרש. טוב, ובכן אנחנו ממשיכים בפרק כ"ו, שהוא התחלת פרשת תרומה. פרק כ"ה, סליחה, התחלת פרשת תרומה. יש כאן פסוק מיוחד מאוד, בפסוק א', וידבר השם אל משה לאמור. למה זה פסוק הזה הוא כל כך משמעותי? הרי הוא מופיע לא רק פה, הוא מופיע בכל התורה 70 פעמים, אלא שכאן זה המקום היחיד בכל הפרשה שמוזכר שמו של משה. כן? אם תסתכלו לכל אורך פרשת תרומה, וידבר השם משה לאמור, אחר כך כתוב ועשית ואתה תעשה ככה, תעשה ככה, אבל לא כתוב משה. אז הוא מוזכר רק פעם אחת. אבל זה בא לומר שזה משמעותי. שאם הוא מוזכר פעם אחת ולא שום שם אחר, לא מוזכר לא שמו של בצלאל ולא של אהרון, אז זה בא לומר שפרשת תרומה היא הפרשה של משה. באיזה מובן היא הפרשה של משה? כי בעצם אפשר לומר ש... יש שני סוגי תורה, יש תורת משה ויש תורת אהרון. כתוב בפרשת בו, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, דברו אל כל עדת בני ישראל. דברו, שואלים חז"ל, איך יכול להיות דברו, אבל הוא כבר נאמר, אתה תדבר רק על משה, אלא חולקין כבוד זה לזה, אהרון אומר למשה מה שמעת, ומשה אומר לאהרון מה שמעת. ותורה יוצאת מבין שניהם. יוצא שאם הייתה לנו תורה רק של משה, היינו מקבלים תוצאה אחת. ואם הייתם מקבלים תורה רק של אהרון, הייתה מתקבלת תוצאה אחרת. אבל תורת השם היא תורה שהיא שילוב של שתי התורות, גם של תורת משה וגם של תורת אהרון ביחד. עכשיו, מי שבולט מאוד בהיעדרו בפרשת תרומה, שהיא הפרשה של המשכן, זה אהרון. איפה נעלם אהרון? אלא שאהרון הוא מיוחד לפרשת תצווה. הרי כולם אומרים מה שמיוחד בתצווה ששמו של משה לא מוזכר. אבל בפרשת תרומה מה שמיוחד זה ששמו של אהרון לא מוזכר. הרי אהרון בתור הכהן הגדול, ראש כל הכהונה, הוא היה צריך להיות מוזכר בתוך מעשה המשכן. אלא שהמשכן של פרשת תרומה הוא משכן ששייך לתורת משה, בעוד שהמשכן של פרשת תצווה הוא המשכן ששייך לתורת אהרון. מה ההבדל בין שתי התורות? תורת משה מניחה שהאדם הוא מלכתחילה ראוי לגשת אל הקודש. ולכן אין שם כהנים במשכנו של משה. לא רק שאין כהנים, אין גם מזבח קטורת. מזבח הקטורת עומד באמצע הדרך של הנכנס אל קודש הקודשים. אדם שרוצה להיכנס לקודש הקודשים, אז אמנם מצד שמאלו הוא ימצא מנורה, ומצד ימינו ימצא שולחן, ואז הוא יכול להיכנס ביניהם. אבל באמצע הדרך הוא חייב להקיף, או להקטיר כתורת ולהמשיך. אומרים לו, יש לך משהו לשלם. במשכנו של משה אין. כמו כן גם מניחים שמלכתחילה האדם הוא טהור. לכן במשכן של פרשת תרומה אין כיור, אין כיור לטהרה. מה שאין כן במשכן של אהרון. דבר נוסף, אנחנו רואים גם שאין צורך בבגדים מיוחדים כדי להיכנס אל הקודש. משה היה נכנס בבגד לבן פשוט, בלי אמרה, כלומר בלי מכפלת. כן. אז זאת אומרת שכאן אנחנו נכנסים לעולם של האדם המוחלט. מה זה האדם המוחלט? האדם שאיננו חוטא, זה האדם הנשלט על ידי השכל. אדם שנשלט על ידי השכל איננו חוטא. כפי שכותב הרמב״ם, שאין אדם חוטא, אין מחשבת החטא נכנסת, אלא בלב המנוער מן החוכמה. אז מתי אדם יכול לחטוא? כשהוא נשלט לא על ידי השכל, אלא על ידי הדמיון. כאשר הדמיון שולט באדם, הוא עשוי לחטוא. כיצד אפשר לתקנו? על ידי דמיון אלטרנטיבי. לא שכל יילחם בדמיון, אלא דמיון יילחם בדמיון. ולכן נעשים בגדי קודש לאהרון, לכבוד ולתפארת, שזה דברים הפועלים על הדמיון. ולכן זה ההבדל בין שתי הפרשות. עכשיו, כל הנושא הזה פה של מקדש, הוא לכאורה, הוא צריך בירור. למה צריך מקדש? התשובה היא, ויש מי שטוען שמקדש זה בדיעבד. לא צריך מקדש, זה רק בדיעבד בגלל חולשת האדם וכדומה. אבל יש רק דבר מאוד מיוחד, שכבר בפרשת יתרו, שהיא הפרשה של מתן תורה, אז כבר מוזכר, מזבח, עם מזבח אדמה תעשה לי. כלומר, אי אפשר להתעלם מן העובדה שכבר בשעת מתן תורה, מכינים את המקום שבו יונח, תונח התורה שניתנת בסיני, היא תינתן בתוך כלי, בתוך נדן, המקבל את התורה כמו חרב בתוך נדנה. ולכן התפיסה המונותאיסטית האמיתית מניחה שאי אפשר שהקודש לא יכלול את כל ממדי החיים, ובכלל זה קדושת המקום. כך שבעצם הרעיון שיהיה מקדש, הוא הליך התחילאי ביותר של כל התורה כולה. כל השאלה היא האם המקדש נעשה במקום הנכון או שנעשה לא במקום הנכון. לכאורה צריך להיות, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם. כלומר, רק אחרי שנכנסים לארץ ישראל, רק אז מקדש השם כוננו ידיך. אלא שהגמרא במסכת כתובות אומרת שזה כמו חתן שמרוב תשוקתו לארוסתו הקדים את החתונה. כן? אז גם פה, כבר במדבר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אבל זה בעצם הקדמת הזמן, ולדבר הזה יש תוצאות. התוצאות יכול שקלקולי המדבר גם נבעו מהדבר הזה. מה זה?
סיימנו עם ואימו שלה 40 יום ו-40 לילה.
נכון. ואז ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה וידבר השם אל משה לאמור. אז איפה הוא אמר לו את זה?
בהר.
כן, כלומר, מה הוא עושה 40 יום ו-40 לילה? לפי הפשט, הוא לומד עכשיו את מעשי המשכן. ורק כשהוא מסיים בתחילת פרשת כי תישא עם שמן המשחה ועם הקטורת, והוא נותן לו את הלוחות, והוא נותן לו את כניסת השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, רק אז משה יורד מן ההר. כן, הוא מקבל את הלוחות ויורד. אז כל זה, לפי הפשט, לכאורה, לפי דעת הרמב"ן לפחות, נאמר בהר. כן, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. הביטוי הזה הוא לכאורה לא מדויק מבחינת העברית, היה צריך להיות, ויתנו לי תרומה. כאילו ש... לקחת תרומה אני לוקח לא מעצמי אלא ממישהו אחר, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. מי הוא איש אשר ידבנו ליבו שבני ישראל צריכים לקחת ממנו את התרומה? בפרשת ויקל כתוב קחו מאיתכם תרומה, אבל פה לא כתוב מאיתכם, אז בפשוט הכוונה שצריך לקחת מאומות העולם.